נצל על האיחור. ברוך השם, צעים במוקים תוירה, שיש בו, זה בייס גודויל, שמגדלים בו תוירה ותפילה, ויש פה זכות במקום הזה של שיעורי תוירה תמיד. אנחנו נמצאים עכשיו בימים של יכול למועד פסח, ספירה סוימר, אבל בסוג ספירה אחר, אנחנו נמצאים ביבומס. זה הרי הימים האלה של לומדים יבומס דף אחרי דף, ויש סיפור שמספרים שבזמנו, עד היום בעיקרון, אבל בזמנו בפוילין גם היה, היו כותבים בעיתון, אז היו כותבים את התאריך, ואז היו כותבים את יבומס מנדלד, כן? את התאריך של הדף היומי, כמו שנהוג עד היום. וכשספרים שהמייסה שאויו היה פעם אחת, זה היה במסכת החגיגה, והעורך של העיתון לא החזיק ראש, התחלפו לו מסכתס מדי מהר, ואז כשנגמר מסכת החגיגה הוא פשוט המשיך את הדף הבא ועוד דף, ואחרי יומיים הוא קיבל מברק מאמרי אמס. אמרי אמס אומר לו, יש לו עיצר הספורים, עקד ספורים גדול מאוד, ובספרים אף מהדורה של חגיגה שיש לו אין את הדפים האלה. אז אם העורך יכול לשלוח לו את את הגמורה שלו, כי את הדפים האלה הוא אף פעם לא למד. אז יש באמת דבר כזה, זה לא רק בעיתונים שהיה אז להכניס את העניין לחיות עם הדף היומי, אלא זה מציאות. הרבה מאוד יהודים בכל העולם עסוקים, הלימוד שלהם, הגמורה שהם לומדים בימים האלה, זה הסוגיות האלה של ייבום. וחשבתי אולי אפשר איכשהו למצוא למה, מה הקשר ביבומס לאחון אלמתן תוירה, לימי ספירה סוימה. בשביל זה ניתן קפיצה לשבועס. התחלנו עכשיו עם האוימר סעירים, שזה המייכל באימה. ואיך אומר בעלה הקיידה? מגיעים בסוף מייכל חיטים. שתי הלחם שמחיתו מביאים בשבועס. ניתן קפיצה רגע, לא לרועס או שפחו על הים היום, כן, בשביל של פסח, שהיא ראתה ונשארה שפחה, כמו שחסם סויפר אומר, אלא ליום של לבועס יחזקל. ואירה, נפתחו השמיים, ואירה מרו יסליקים לשבועס. בשבועס קבעו לנו קדמוינינו, נפסק בשולחן אורך ברמו, שנהגו לקרוא מגילס רוס לפני מעמת נטויר. היו ערים כל הלילה, התכוננו, עשו מה שצריך, מקווה, שחריס, מגיעים עכשיו אקדומוס, השיר הנפלא של שבח לקדש ברוך הוא, לפני זה, לפני השפיץ של, 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 של החיבור של הקדש ברוך הוא עם עם ישראל, בקריאת נטויר ואחר כך במוסף וב... קדושה של כסר של מוסף, שזה השפיץ של השפיץ, נכנס פה מגילס רוס. ומה הטעם שמגילס רוס הזה? תוירות, חילוסו חסד, סויפו חסד. אז בואו נדבר שנייה על הסיפור של רוס ונראה איך שזה מתקשר לכל העניין שלנו. הסיפור קורה בימי שפויט השויפטים. בימי שפויט השויפטים, זה כמו שכתוב באברבנל מעמיד את זה, זה היה זמן בעם ישראל ששיטת הממשל, יש הרי דמוקרטיה, דיקטטורה, מלוכה, יש כל מיני שיטות ממשל. השיטת ממשל שהייתה מקובלת אז הייתה מה שמכונה אנרכיה. יש היום קוראים לזה אנרכיזם, שזה משתוללים. אבל אנרכיה, אנרכיה זה שיטת ממשל שהטוב שבממשלים הוא הממעט למשול. כמה שפחות למשול יותר טוב. ואז במצב כזה אין מערכת מיסים, אין ממשלה שמנהלת, אין משטרה, אין כל המערכות האלה שלוקחות המון כסף לציבור כדי לנהל את הציבור. אלא מה שנקרא הציבור מנהל את עצמו. איך זה עובד? כל אחד נותן תרומס ומייסרס, מייסר, חוימש, לפי העניין, מייסר כסופים ללא ידי תוירה. האלה שעושים את השירות לציבור, הם מכירי כהונה. אם האנשים נותנים להם, יש להם, אם אין להם, אם הם התנהגו לא יפה, לא ייתנו שירות כמו שצריך, מישהו יעבור לכהן אחר לתת לו את התרומס ומייסרס שלו. ואז קורה גם ההפרשה לקרן פנסיה, קרן השתלמות, גם כן כל אחד עושה לבד, ופעם ב... שמצטבר לו חודש, כן, בשנים של מייסר שני, למען תלמד לירו. בסדר? זה תהליך, אבל מה? איך, מתי זה עובד? כשכולם מאמינים, מחוברים, הם רוצים את הדבר הזה. כי אין אף שוטר לא בודק לך בחשבון בנק, אף פקיד קופס המייסרס לא בודק לך בחשבון בנק אם הפרשת מייסר או חוימש או לא, ומאיזה הכנסה אתה צריך להפריש ואיזה לא. אתה יהודי. אתה למדת אין חוץ דוקה, אם אין לך ידיעה או ספק, אתה שואל את הרב, וזה מה שעושים. עם ישראל כולו התנהג בצורה הזאת, כולל גם צורכי הרבים. יש לנו משתמש קולים, איך מנהלים את צורכי הורבים, נכון? אם צריך כבישים, אם, אפילו במויד יוצאים, נכון? אם צריך דברים, זה התנהל עוד פעם, הכל מתוך בהתנדבות, בלי מחויבות ועול. אפילו עד כדי כך שהיה צריך לצאת למלחמה, לא היה צבא מסודר. היה כאן שויפת, וכולם מתקבצים סביבו, יוצאים לקרב, נגמרת המלחמה, כולם הולכים הביתה. אגב, היו מקומות בעולם שזה התנהל בצורה דומה, אפילו לא רחוק מאיתנו. למשל, מי שמכיר, היה בהיסטוריה מלחמת הבורים באפריקה. מלחמת הבורים הראשונה, השנייה, מלחמה שהילידים, לא הילידים, זה ההולנדים בעיקר, שהגיעו לאנגליה לדרום אפריקה לפני 400 שנה, נחמו נגד האנגלים שניסו להשתלט עליהם. והצורה שהבורים התנהלו היה אותו דבר, לא היה לה מנהיג, לא היה מושל, לא היה אפילו גנרלים. כל אחד הגיע, ויחד הם נלחמו נגד האנגלים. היה לזה המון מעלות, מצד אחד, כי כולם באים בהתנדבות ברצון, היה לזה גם חסרונות. כי ברגע שכל אחד גמרו את השלב הראשון של המלחמה, כבר לא היה איום, כל אחד הלך הביתה. כי ולא היה מי שיקח אותם לשלב הבא של לדחוק את האנגלים לגמרי מדרום אפריקה, ככה הם נכשלו. אבל זה שיטת ממשל שכמו כל שיטת הממשל, יש לה מעלות, יש לה חסרונות. בתקופת השויפטים, זה הצורה שעם ישראל התנהל, ככה ברבנאל מעמיד. פעמיים יש לנו את הפסוק הבא, ביום ימיים אין מלך בישראל, איש היושר בעינוב יעשה. פעם אחת זה למעל יוסה, פעם אחת לגרי עושה. בהתחלה זה המעלה, איש היושר בעינוב יעשה. כל אחד עשה מה שישר, מה שנכון. וככה כל אחד עשה מה שטוב, ולכולם היה טוב. אחר כך, וזה בפילגש בגיבו, זה כבר התפרק, זה כבר לא היה כמו שצריך, ואז כתוב איש היושר בעינוב יעשה לגרי עושה. כל אחד עשה מה שבא לו, מה שטוב לו, ולא מה שהוא חושב שנכון וטוב לעשות. זאת אומרת, נושא מעניין. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לנושא הזה כעת, אבל רק משל להבין מה קורה בזמן כזה של אנרכיה. מספרים שהייתה קהילה אחת באחד העיירות, בשטטלך, אני יודע, בגליציה, בפוילין, ברומניה, איפה שזה היה, שראו שהבית כנסת של הגבירים, יש להם בשמחת תורה חבית, של גיטה ברונפן, של יאש, של משהו טוב שם, והם שותים ומשתכרים, כמו שהיה מקובל. והם בבית כנסת של העניים, אין להם. אז מה יהיה? כסף לקנות? אין. נודים שיתרום? גם אין. אז מה עושים? החליטו שמעכשיו, מסמכת תורה שבת בראשית, כל שבוע, כולם גומרים את השעה, את הקידוש. יין לקידוש יש. מוצאי שבת, מה שנשאר מקידוש והבדולה, באים, מוזגים פה לחבית שהם יעמידו בכניסה לבית כנסת, כל אחד יביא כל שבוע את היין שלו, לאט לאט להתקבץ, יגיע שמחת תורה הבא, יהיה לנו חבית של יין, נוכל לשתות כמו הגבירים. בסדר, הכל טוב. מגיע שמחת תורה, ומה מתברר? שכל שבוע כל אחד חשב, רגע, למה שאני אביא יין? אם אני אביא מים, הרי לא ישימו לב להבדל, כי כולם מביאים יין. אז כל אחד, רק הוא עצמו, הביא מים. כשפתחו את החבית בשמחת תורה, שנה אחר כך יצא מים נקיים וצלולים. אף אחד לא הביא יין. כל אחד חשב שאחרים יביאו, אני אתחמק. במצב כזה של אנרכיה, כשאין מושל, אם כולם מביאים יין, הם מרגישים מחויבים ומביאים, אז יש חבית יין, טוב לכולם. אבל אם כל אחד חושב, רק אני אתחמק, אז מישהו שצועק חפצם, אין משטרה, כן? מישהו שצועק חפצם באמצע הלילה, אם כולם יורדים, הגנב בורח, כי יכול להיות מיליון חלשלושים, יש להם את הכוח, אבל של אדם חזק. כן, רואים, זה דובר ניפלור, שמעתי את זה עכשיו. כשרב חיים נפטר דיברו על זה, שיש, אתה רואה דוד המלך, כשהוא יוצא למלחמה. שלב מסוים מתקבצים האנשים של דוד המלך, ואומרים לו, אל תצא למלחמה יותר. למה? זה מסוכן מדי. אנחנו לא יכולים לתת לעצמנו את הסיכון של אולי נאבד את דוד המלך. כי אתה, ואומרים לו שם בפוסוק, כי אתה שווה אצלנו כמו 10,000 איש. אז יש פה דבר אחד, גילוי, שדוד המלך שווה 10,000 איש. אבל יש פה עוד גילוי, ש10,000 איש שווים דוד המלך. זאת אומרת, נכון, דוד המלך זה גדול מאוד מאוד מאוד, אבל 10,000 אנשים קטנים שמתקבצים יחד, וכל אחד עושה את שלו, יכולים להגיע למדרגה, כי אתה שווה 10,000 איש. הם לא אמרו אין לך שווי, הם אמרו יש לך שווי, 10,000 איש. זאת אומרת, הרבה אנשים קטנים שמתקבצים, יש להם כוח כמו אדום גודל. אבל בכל אופן, גם כאן, אם יש כל אחד מגיע, כולם יורדים, ביין שלם יורד, הגנב לא יכול, אם רק אחד יורד, כל אחד פוחד, אני היחיד, הוא ייתן לי מכות, הוא יותר חזק ממני. הוא יותר חזק ממני ומאוד אחד, אבל לא יותר חזק מכולם. ולכן בזמן כזה זה תלוי נמן אחראייס, שכל אחד לוקח אחריות, כל אחד מבין שהבעיה היא לא בעיה שלו, היא בעיה שלנו, היא בעיה של כולנו, ואני חייב להתייחס לזה כבעיה אישית שלי. בוא נראה מה קורה בתקופה הזאת. יש לנו דבר ראשון את הסיפור עם אלימלך. אלימלך רואה שיש רוב באורץ, אחד מעשרה רעב שבאו לעולם, והוא לא רוצה שירוקנו לו את האוצרות. אז לא ניכנס כעת לעומק העניין. יש עומק גדול בכל הסיפור הזה, וכבר העריכו בזה בספורים. זה לא כזה כמו שנראה כפשוטוי, אבל יש פה את החלק של כפשוטוי גם, כמו שרוב המפורשים אומרים, ולכן נלך עם זה. היה פה פיילה מסוימת, פגם מסוים, וכמו שכתוב בפשטוס הפסוקים, הוא יצא לשדה מויוב, ובאישתו יושני וונוב, ואיסו להם נושם רביויס, ורחמון על עצנן, נענשו משמיים, ושומעתי כי חנו נוני, כי צוי כי יצעק אליי, והם נענשו רחמון על עצנן, שלטה בהם, לא מידה סדין, שלטה בהם מידה סורחמים, כמו שאומר הגואל, שם בביור על רוס, שלטה בהם רחמון על עצנן, עונש מצד מי, ושומעתי כי חנו נוני, זה נויר נוירויס, והם נענשו. אלי מלך נפטר, הילדים שלו נפטרו, נשארים, רק נעמי, ושתי חלו יסאו, אמא, שתי הקלות. אצל אלימלך היה פה איזה פגם מסוים שהוא לא רוצה לעזור לאחרים. הוא לא רוצה לתת לעניים. הוא הגודל, הוא גדול הדור, כן? שויף את השויף טוב וכו'. המטר שאומר שם שהוא היה אלימלך גודל הדור היום. אבל הוא לא מוכן לפרנס אחרים. הוא לא מוכן לתת משלו לאחרים עד כדי כך שהוא עוזב לכסדי מויוב. בבית שם במויוב נדבקת בו מויאביו. רוסה מויאביו. רוד הייתה מואביה. מה זה אומר מויאביו? מויוב. שם נראה לי רבי שפירא אמר פעם, שמויוב זה מאב, מאוב. כל אדם, גם אם הוא לא בעל חסד גדול, יש מקום אחד שהוא דבק במידת החסד, בבית. בבית, הצורה שהאדם מתנהל, זה צורה של לתת ונתינה, מי שינסה לנהל חיים בצורה של הדדיות, ידפוק את הראש בקיר הרבה מאוד כל החיים. אם האדם רוצה לנהל חיי ניסויים נורמליים, זה נתינה. הוא בא ממקום של לתת ולחשוב על מישהו אחר ולדאוג למישהו אחר. אצל מויוב, אפילו החלק הזה של חיי נישואים נשאר במשפחה. אפילו את החלק הזה שהאדם מתחבר למישהו אחר וכך הוא שובר את המידס שלו, מעדן את המידס שלו בחיי נישואים, ששם האדם מקיים ואהבת אורך כמו יכול, כמו שכתוב, אפילו זה מויוב. זה, גם זה נשאר עמוי, מויוב נשאר בתוך המשפחה. מופקוים לגמרי מחסד. נכון? על דבר אשר לא יקדמו אסכם בלחם ובמים, בדרך, בצייסכם ממצרויים, אשר סוחר, אבל היה שם מופקעים לגמרי, אין בהם שום מידס החסד, ולכן הם נאסרו לידי רוי סוילום, הם לא רחמונים, באישונים, גולים נחסונים. לא יכולים להידבק באום הזו. רוס, המוי אביו, ולא סתם אוהביה, נכדה, בת, נכדה בת בן או בת בת, עלו לפי המדרושים, של אגלוין מלך מויוב בעצמו. שיא הקליפה של המקום הזה של אני ורק לדאוג לעצמי ושום נתינה למישהו אחר. מגיע עכשיו נעמי חוזרת לארץ ישראל ורוס ואורפו יוצאות איתה לדרך, מלוות אותה. היא אומרת להם שויבנו בנו ישאי לאיכנו, מה, לאיפה אתם הולכות? מה יהיה לכם? איזה עתיד מצפה לכם? כי זוקנתי מיועיס לאיש, כי אמרתי מי התחתן איתכם. בוא, תחשוב רגע, זה הרי אומה סנועה, זה כמו שתגיד מישהו התחתן היום עם פלסטינית, יעני בת של ראש החמאס או בת של ראש הנאצים, או... זה אומה סנועה שעם ישראל שונא אותם, מויוב. מי התחתן איתכם? ועוד יש לזה גם סיבה על פי הלוכה, יש את גם כאלה שזה תירוץ על פי הלוכה, כן? שאסור להתחתן איתם, מויובי ולא מיועיס. כן, אז עוד לא התקבל ההלוכה הזאת, יש הרי את הוורט הנפלא של הבריס קרוב. אבא שלי סיפר לי את זה, הוא אומר שיום אחד הוא עמד בזכרו עם מוישה, ודיבר עם רב מוישה שפירה. אבא שלי תלמיד שלו. ורב מוישה אמר לו, סליחה, זה היה ציבור התחיל הפוך. אבא שלי דיבר עם סבא שלי, אבא שלו. ואמר לו את הוורט הזה, סבא שלי סיפר לו את הוורט הזה של הבריס קרוב. בריס קרוב אומר שאתה רואה שפלויני אלמויני כשהוא בא לגאול, כן? הוא לא רוצה לגאול את רוס, לא רוצה לייבם את רות, אז מה אומר לו כשמציעים לו את זה? מה התשובה שלו? לא אוכל לגאול לי, פן אשחיס אסנחלוסי. פן אשחיס אסנחלוסי, אולי הילדים שלי יאסרו לבוא בקהל. שלא בריס קרוב, מה, שמה הילדים שלו יאסרו לבוא בקהל? הוא עצמו לא רוצה לעבור על איסור שלי, התחתן עם היוביס. מה הבעיה? מה הבעיה רק עם הדור הבא? למה הילדים שלי? אז מה בריס קרוב שהייתה הלוכה, הרי כמו שהגמור אומרת, הייתה הלוכה רופפת בידם. זאת אומרת, לא היה פסק ברור. לכאן או לכאן, האם רב מויובי... אז לכן, דור אחד היה רב שפסק ככה, אז נפסק להלוכה שמויוביס גם אסורה. אחר כך, דור אחר פסק רב אחר שמויוביס כן אסורה, שלא אסורה. זה היה משתנה כל הזמן. בא אותו פלויני אלמויני ואומר, תראה, אם אני התחתן איתה היום מותר לי, כי שאלתי את הרב והרב אמר שמותר, אז מותר לי. אבל אני חושש שדור הבא יתפך הפסק לאיסור. ואז הילדים שלי יהיו ממזעירים, אז לכן אני חושש פן אשחיס אסנחלוס. אבא ששמע את הוורד הזה, ורגע אחרי, אז הוא פגש את רב מוישה שפירא. אז הוא אמר לו, שמעתי עכשיו, אגב, זה נמצא ברוסקרוב בספר, כן, על התירה. הוא חזר על זה רב מוישה, אז רב מוישה אמר שכן, הוא זוכר שהוא שמע את הוורד הזה מהרב שח, בתופשין יוד בייס. הוא אומר, הרב שח חזר אז מירושלים, הגיע, זה היה נסיעה מירושלים לתל אביב, מתל אביב לבני ברק, הגיע לישיבה, והוא נכנס ככה מהשן, כולו בהתלהבות נוראה, הרב שח היה בהתלהבות נוראה, והוא חזר על הוורט הזה, שהוא שמע עכשיו, קוטר את הוורט מבריסקרוב, תשמעו וורט, שמעתי עכשיו מבריסקרוב, כה בהתלהבות גדולה, והיום שלם עבר. עכשיו, מה הסיפור היפה פה? זה מה שרבי שפירא זכר, אבל ידוע שהוורט הזה, הבריסקרוב חידש את זה בשבועס. והוא אמר את זה אצלו בבית לילדים, את הוורט הזה, והם לא התלהבו יותר מדי. אז הבריסקרוב אמר להם, תחכו, רב לייזר יבוא פה אחרי שבועס, שבועס הוא בישיבה, הוא יבוא פה אחרי שבועס, הוא ייהנה מהוורט הזה. עכשיו, ופה יש לנו השלמה של הסיפור שרב מוישה זכר מהצד השני, עכשיו, באמת, הרב שח הגיע, הוא באמת, רב לייזר באמת נהנה מהוורט הזה, הבריס קרוב ידע שהוא באמת ייהנה והוא נהנה. בכל מקרה, נחזור לענייננו, מואבי באמת היה אז איסור גדול. רות מגיעה לארץ ישראל. מישהו התחתן איתה? אף אחד. אין סיכוי. היא הולכת להישאר אגונו, רווקה, אומללה, עד סוף חייה. אתה רואה גם מה קורה בפועל כשהיא מגיעה. היא יוצאת ללקט, לקחת לקט, מתנסנים, לקט שכחו ופיו. וכמו שהמלבי מסביר שם ברוס, אלה שהיו מלקטים, לקט שכחו ופיו, תמיד היו חושדים בהם שהם גנבים. כן, איך יש לה כזה הרבה? הרי מותר רק שתיים ולא שלוש, ומותר, יש את כל מיני הלוחס. היו חושדים בהם, ולכן בויאז מזהיר את הקוצרים, גם בין העומרים תלקט ולא יסחלימו. כדי שלא יבלשו אותה, כי היה מאוד שכיח שכל הזמן היה גנב, לקחת יותר מדי, בוא, לוקחים, היו, כל הזמן היה תוצח סביב זה. אז רוס הולכת, לאיזה חיים היא הולכת? היא בס מלוכים, עוזבת כסף, כבוד, ייחוס, מעמד, בייס אוביו, בייס אימו, מולדת, את כל הדברים. הולכת לעם אשר לא יודעת תמויל שלשויים, וכלום, ואין לה שום סיכוי לא להתחתן, שום דבר לא יהיה לה שם. למה היא עושה את זה? הפוסק מגלה לנו למה היא עושה את זה. כשבויאז פוגש את רוס, מה הוא אומר לה? הגייד הוגד לי כל אשר עוסיס אסך מויסייך אחרי מויס אישייך. היא עשתה חסד עם נעמי. היא חשבה לעצמה, רגע, אני נשארת פה. נעמי תלך לבד, מה יהיה אז? נעמי תצטרך עכשיו להסתובב בעצמה? זאת האישה החשובה, המכובדת, אני מלאי הולכתי וריקו משיבני השם. היא תצטרך עכשיו ללקט בין האומרים ואותה יביישו? לא, אני אלך איתה. אני אלקט בשבילה. אני אהיה אומללה, אני לא יוכל להתחתן, לא יהיה לי כלום. אני מפסידה את אוהל אומז, הכל אני מפסידה. את כל החיים, את כל המעמד, את כל... אבל לעשות טובה למישהו אחר. זה רוס. מאיפה היא מגיעה? ממויאוב. מהמקום שדואג רק לעצמו, מהבית של אלימלך, והיא מקופפת את עצמה לצד השני לגמרי, להפקיר את כל מה שיש לה כדי לעשות טובה ליהודי אחר. זה רוס. מצד שני, את מי יש לנו? את בויאז. המדרש אומר לנו, כשהגיעה, היא לא הייתה אמורה להתחתן. אבל ותהו עם כל העיר עליהם יצאו להלוויה של אשתו של בויאז שנפטרה באותו יום, כדי שרוס תוכל להתחתן. זאת אומרת, הנס משמיים. את מי מזמינים לה? את בויאז. מי היה בויאז? הגמרא בבא בסרא אומרת לנו שהיה לו שם קודם, היה קורא לו איבצון. אחר כך התחלף לו השם לבויאז. מה הוא היה בתור איבצון? היה אחד השואפתים. היה אדם גדול מאוד, אבל היה עליו תיינה מסוימת. היה לו הרבה ילדים, כן? שלושים בונים, שלושים בונויס, והם היו רוכבים על עיירים ועיירות. היה פרנם גדול מאוד. והוא לא הזמין לכל ה-120 שמחות שהוא עשה, אומרת הגמרא בבסרא, את מנויח, אבא של שמשון. מפה הוא מביא רבינו גרשו עם את הראייה שעושים קידוש, או שמחה בהולדת הבת, איך מגיעים ל-120 שמחות, יש 30 בריתות וחתונות של הבן, 30 בנים, ויש 30 קידוש, או איך שקוראים לזה, שמחה לרגל הולדת הבת, וחתונות של הבנות. אז עשה ככה מגיעים ל-120 שמחות, זה המקור הידוע. כשמגיעים ל... הוא מגיע שמה, והוא לא עושה את כל השמחות האלה, למה? הוא לא מזמין את מונח פרידו אקורו. הוא אומר, פרידה הקרה שלא יולדת. אני אעשה שמחות, הוא יבוא אליי, לשמחה שלי, אבל הוא לא יכול להחזיר לי, כי הוא מצידו לא עושה שמחה. עוד פעם, חז"ל כותבים את זה, וגם כותבים שהעונש הנוראי על הדבר הזה, היה שכל הילדים שלו נפטרו. השלושים בנים והשלושים בנות שכבר היו נשואים, כולם, רחמנא ליצלן. אנחנו רואים פה עוד פעם את הנקודה הזאת של הלחשוב על מישהו אחר, שזה היה עיקר הניסיון של אותו דור, הלחשוב על מישהו אחר, וכשזה חסר, רחמנא ליצלן, שהעונש הוא נורא והיום, אבל הוא הפיק לקחים, והוא שינה את מהוסוי, הוא שינה את העצם שלו, עד כדי כך שהשם שלו השתנה, מאיבצון לבויאז. ובויאז, זה כמו שכתוב בתיקוני זויאר, בדף למד א', זה בוי אויז. וכמו הספסנס, נדבר על זה בשבוע סטוף ראש נובב, היה לו את כוח התוירה. הוא למד תוירה, והתוירה שינתה אותו, והפכה אותו לבויאז, בוי אויז, ואז הוא השתנה. וכשהוא השתנה, מגיע כבר מצב שרוס מגיעה. ואז הוא רואה שיש פה, דבר ראשון, אתה רואה שבשם, הוא מרחם עליה, הוא עוזר לה, דואג לה, וכשזה מגיע אחר כך ומבקשת ופורס תוכן, הופכו על המוסך או כגוי אל אותו, מגיע אותו יום, מזדרז לקיים את המצווה של ייבום. הרמב"ן הרי מעמיד, בשביל להבין בהחלט, מה זה המצווה הזאת של ייבום? הרמב"ן מעמיד בעצם ראש הדברים, הדברים נמצאים בזויר הקודש, בהדרס קוידש של הגוין, יש שם את זויר רוס, נתפס כולו, שם זה נמצא בהרחוב גדולה מאוד, אבל יש את זה בזויר במשפטים, בכמה מקומות. יש עניין גדול של ייבום. הנשומה של אדם גדלה, זה, מי שמעמיד את זה ממש מסודר, זה הגוין בתיקוני זויר, יש לו שם ממש, הנשומה של בן אדם גדלה, כשהוא נער, ואז הוא מתחתן, הוא נהיה איש, ואז הוא גודל במדרגה, וגודל במעלה, וגודל במעלה, ויש לו ילדים והכל. מה קורה רחמנא ליצלן, כשאדם נפטר בלי בנים? הנשומה שלו מסתובבת בעולם בפירודה, ואין לה מקום, אין לה מקום, אין לה מנוחה בעולמות, כי הוא חוזר לבחינת נער, כך אומר הגוין, ואין לו מקום בעולם. הוא לא מוצא מנוחה לנפש שלו באוי לו מבוא. והרמב"ן מעמיד את זה, שזה דבר שכבר היה קיים אצל הקדמוינים, עוד לפני מתן תוירה, הרמב"ן בפרשת וישב, בסיפור של יהודו, שהיה קיים לפני מתן תוירה. הוא אומר, כשהתוירה בא אחר כך, ואסרה את הארייס, את אישס אח, היא החריגה והשאירה כאתר, כדי שיוכלו לקיים את מצווס ייבום. אחי קנטי מדבר בזה גם כן בהרחבה, על הצורה שזה נעשה, ויש בזה כמה צורות וכמה דרכים. הסבורנו בפרשת קיסייצק, שהוא מאמין את זה, הוא אומר שהרי הילד הזה מגיע עם כוח הקידושים של הבעל הראשון, של האיש הראשון. הרי לא עושים קידושים חדשים. עוד פעם, יש מים אותה קונה לרבונון, אבל יש, אין, בעצם הקידושים של הראשון מספיקים בשביל הילד הזה. אז הוא נולד מכוח הקידושים של הראשון, אז זה עדיין קשור אליו, אבל בעצם הרמב"ן מאמין שזה מגדרי ירושה. כמו שאדם משאיר בעולם ירושה, אז זה עובר לבן שלו, כי יש פה חלק גשמי, אבל יש פה גם חלק רוחני. נכסים שיש לאדם, כסף שיש לאדם, זה כמו שמוגדר בתניה, חיי נפשוי. המהר"ל מדבר על זה בנסיבת צדוק, בהקדמת נסיבות עולם. חיי נפשוי, זה החיות של הבן אדם, זה הכסף שלו. וכשהוא מוריש את זה לילדים, הוא מוריש להם את הכוחות שלו, שאיתם הוא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. והילדים שלו נכנסים במקומו להמשיך את העבוד את השם של האבא. כשאדם נפטר רחמנא ליצלן בלי ילדים, יש פה גם כן מקום שצריך להיכנס במקומו ולהמשיך את האבוידה שלו בעולם, וזה קורה על ידי המצווה הזאת שהתירה העמידה של ייבום, מצווה של חסד, שהתירה מבקשת ומצווה על בן אדם שייכנס להיות במקום אחיו. יש מלבין מאוד מעניין, בפרשת קיסייצק, בהתיר והמצווה, הוא אומר שבא להסביר לפי זה את העניין של חליצה, חלוץ הנעל. אומר, הגמרא בשבת אומרת בקופנון בייס, שהמלכים רוכבים על סוסים, השרים רוכבים על חמורים, בני חורין רוכבים על חמורים, ובני אדם רוכבים על נעליים. כן? ברגלוי, בנעלוי, ברגלוי דברינש. כן? אדם כאילו הולך על נעליים. מה זה? יש פה סוס, חמור ונעליים. אומר המלבין שיש פה באמת סוס זה כלי מוכן למלחמה. לכן שיוצאים למלחמה יש את הכוח של הסוס, הבן אדם רוכב על הסוס וכך הוא מוביל את הסוס והוא יוצא למלחמה. חמור מוביל מסעות ואנשים ממקום למקום. אומר נעליים זה מה שיש לאדם יותר מבעלי חיים. אומר כוח הדיבור אפשר למצוא אצל בעלי חיים. דס, איך שהוא עוד אפשר למצוא אצל בעלי חיים. אומר אבל רצון זה אין אצל בעלי חיים. ומה זה רצון? היכולת להגיד לא, היכולת להתגבר. ומוי שרוד המנבא אימו, או אם. כן? אנחנו אומרים שזה שהוא יכול להגיד לא. היכולת הזאת לבחור שהוא לא עזוק בטייבס שלו ובאינטרסים ובמיידי שלו, אלא יכול להתגבר על עצמו. אומר, אדם לובש נעליים כדי להראות. הבהמה הזאת שממנה, מהאור שלה עשו את הנעליים האלה, היא לא יכולה להתגבר, היא לא יכולה לרצות, היא לא יכולה להחליט לבחור. אבל אני כן יכול לבחור, אני אדם בוחר, אז אני רוכב על נעליים. יש לי זכות שימוש בנעליים, באור של בהמה, כדי לרכב עליו שאני יותר מבהמה. כך מעמיד שם המלבי. אומר, אבל מה קורה כשאדם מגיע למקום קדוש? אומר לו, של נעלכו מעל רגלכו. פה אתה לא יכול להגיע ולהעמיד את עצמך שיש לך נעליים שאתה באיזה דרגה של רכיבה, פה תהיה בענובה. הוא מגיע החוילץ הזה, הבן אדם הזה, שהתורה אומרת לו, תראה, אח שלו נפטר בלי ילדים. אבל רחמונס, תרחם ותייבם. אז נכון, בדרך כלל התורה העמידה לבן אדם שהוא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה. אבל במקרה הזה, אומר המלבין, מי שמתאימה לאח אחד על הורוי, בדרך כלל היא תתאים גם לאחיו. אז זה לא איזו התגברות מאוד גדולה. ובמקרה הזה התורה מתערבת ואומרת לבן אדם, אם היא כן תתחתן. למה? כי זה חסד עצום עם הנשמה הזאת ועם הבן אדם הזה להשאיר אותו קיים בעולם. להשלים את העבודה שלו בעולם. ושלא יסתובב בפירוד, בלושן הגויים בתיקון איזויר, שהוא נידח בין כל האוילומס, עד שיבוא תלמיד חוכם גודויל בעל מייסים גדוילים, והוא יכול לתקן אותו. אבל הוא נמצא במצב כזה, אז התורה אומרת לבן אדם, שטרייז החיבר, תתגבר מעבר למה שאתה רגיל ומה שבדרך כלל, וכן תייבן. הוא לא מוכן? הוא לא מוכן להתגבר על הטייבס שלו ועל הרצונות שלו ולהכריח את עצמו? אין לך זכות ללכת נעליים. וכל זאת נעליים מעל רגליו. אתה לא יודע מבהמה, אומרים לו, לאותו אחד. וכל זאת נעליים, כך מעמיד את זה המלווים והתר והמיצו. אז באמת, זה העניין של ייבום, זה חסד עצום עם נשום מעבודה, שדורשים, התורה דורשת מבן אדם לעשות פעולה שבאמת היא מעבר לרגיל, שייכנס לתיק הזה, ייכנס לדבר הזה ויתקן את הנשמה הזאת. מגיע עכשיו הסיפור הזה של בויאז. בויאז הולך ומתחתן, אבל הולך להתחתן עם רוס. זה לא היה דבר פשוט בכלל. אם רק נחשוב על זה, כן. בויאז הוא המיוחס הכי גדול בעם ישראל. אין את תולדס פרץ, מה שכתוב לנו בסוף המגילה. נחשם, מלמינודו, כל הרשימה שכתובה שם, עד בויאז. זה היחס של המלוכה של עם ישראל, זה היחס של מלכוס בייס דוד, זה היחס של משיח. הוא הולך עכשיו ומסכן את היחוס הזה. אם היחוס הזה עכשיו נכנס למיובי ולא עם מיוביס, הם יצטרכו תוך, אם נפסק באמת, כמו שפלויני אלמויני חושש, שבדור הבא יפסקו לאיסור, הדור הבא הם יהיו ממזירים. זה בדיוק ההגדרה, אם מיובי, כולל מיובי, זה כמו ממזור שכולל ממזרס. וזה חי, זה איסור חי וילבין לדורות. הם יצטרכו למצוא פתרונות לנישואין, כמו הגמורה שם בקידושין, כן, עם שפחו, שזה כבר לא יקרה היחוס הזה. בויאז לוקח את היחס הכי גדול של עם ישראל, ומכניס אותו לסכנה. לא רק את היחס שלו הוא לוקח, אלא גם, ואויו עומר רננים כתוב במדרש. אנשים לא אהבו את זה. אפילו רבם מומבלוי, כן, הדוד. כשהוא התחתן עם גיוירס, היה הרבה דיבורים, היה בלגן גדול סביב זה. הציבור לא אוהב דברים כאלה. מה קרה? אדם גודל, אשתו רק עכשיו נפטרה, והוא הולך להתחתן עם איזה גיוירס, מואביה. איזה תוך, דוינם בורג'ה טונטר. כן, אנשים יש להם מה להגיד. לכל היויש וקרונויס, יוסיכו ביויש וישר, ושויסי נגין איזה שייכו. כן, מה, יושבים ומדברים. וכך כתוב במדרש, כתוב מפורש, ויש גם, כל הציבור דיבר עליו, ויותר מזה, הוא התחתן איתה, ובאותו לילה הוא נפטר. פלויני, אלמויני, היה חכם, הוא ידע לו לעשות השטות, תראה את בויאז, התחתן ובאותו לילה הוא נפטר, משמיים הענישו אותו מיד, כל יודעי חשבונות שמיים ידעו שמשמיים באותו לילה, רק אחר כך, ותקרנו לישכנו אישי לימור, יצא מזה מלכוס בייס דוד. באותו זמן, יש נפלא ממש, המלבין כותב ברוס, הוא כותב שאתה רואה את הברוכה שמברכים אותו, מה מברכים אותו שם? איתן השמס או אישו הבועל ביסכו, כרוכיל וחליו, אשר בונו שתי ינס בייס ישראל, ועשי חייל באפרוסו, וקרו שמי וסלוחם, ואי בייסכו כבייס פרץ, אשר לא תומר ליהודו. המלבין כותב, קצת בהמשך, הוא כותב שם פירוש, הוא אומר שהם רומזים לו פה, הוא אומר, תראה, השידוך שלך הוא שידוך מוזר מאוד, אבל כבר היה שידוכים מוזרים בעם ישראל, ויצא מזה דברים טובים. איתן השמס או אישו הבועל, כרוכיל וחליו, זה השתי החייס. אבל בונו שתי ינס בייס ישראל, והיא בייס חוקבייס פרץ. הרי איך פרץ הגיע לעולם? נכון? אנחנו יודעים גם סיפור של יהודו ותומו והקדיש לו בדרך. היא בייס חוקבייס פרץ, אתה עושה פה משהו שאנחנו לא מבינים מה אתה עושה פה. אפילו הזקיינים שמברכים אותו, כן? הם אומרים לו, אתה עושה פה משהו שהוא מאוד 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 מוזר. אבל הקדיש ברוך הוא עזר אצלכם במשפחת יהודו, הקדיש ברוך הוא עזר שהרבה הדברים האלה, בסוף הקדיש ברוך הוא חתם על זה בסוף. איך שהוא בסוף זה התגלגל ויצא לטויבו. שהשם יעזור שגם השידוך הזה שאתה עושה עכשיו, גם זה, שהשם יעזור יבייס חוק יבייס פרץ, אשר יולדו סומר ליהודו, מן הזרע אשר ייתן השם לכו מן האישה הזו, השם יעזור שגם פה במקרה הזה, זה איך שהוא עוד יתגלגל לטובה. זאת אומרת, כולם, לא נעים להם עם הסיפור הזה. מה בויוז עושה פה? מסכן את היחס שלו, היחס הכי גדול של עם ישראל. מסכן את הכבוד שלו, את המעמד שלו, את הכל. בשביל מה? להעלות ולתקן נשומה של יהודי שמתגלגלת שם באוילומס בלי תיקון. ייבום של האיש אסמחלוי. זה נוירו. לסכן הכל כדי לתקן ולעזור ולהעלות נשומה אחרי פטירוסו. אגב, הריקנתי בפרשת האיש שכותב שבכלל היה בטוח שזה יועיל. למה? כי זה לא היה קרבה רחוקה. גם הגויים כותב ככה בתיקוני זויר. כותב שזה בכלל היה בטוח שזה יועיל. היה צריך הרבה תפילס שזה יעזור. למה? כי זה לא היה קרבה ראשונה. ולא תמיד הנפש של המת נתקנת אם זה לא. רק ותאמרנו אשכנו, אז ותקרנו לאשכנו, ישם להם, ולולד בן לנעמי. אז זה היה השלמה של הדבר. אז באמת זה הושלם. זאת אומרת, את כל זה עוד על ספק. אתה עושה את כל הסיכון, את כל הסיפור הזה על ספק. למה? עטוי וטום פעידו. לעשות טובה ליהודי, לנשום מיהודית שמתגלגלת בלי תיקון. מהזיווג הזה, רוס מצד אחד, שמוכנה לוותר על כבוד וכסף ומעמד וייחוס והמלכוס מויו וכל מה שיש שם, ולהיות מלקטת נדבות, מקבצת לקט שכחה ופיו, מבוזה, בשביל לעשות טובה לחמותה שלא תצטרך להתבייש. כשהיא מתחתנת עם בויאז, שמצידו מוכן לוותר על אילו מה זה ואילו מה בה, ועל כל היחס הגדול של עם ישראל, עם כל הכבוד שלו, כדי לעשות טובה לנשום יהודית אחרי פטירוסו, מהזיווג הזה מגיע לעולם אויבד, הוא אבי ישי, הוא אבי דוד, ואת זה אנחנו קוראים בשבועס, לפני קבלת התוירה, שתוירה תחילה עושה חסד. זה הצורה של תוירה. תוירה זה בבן תוירה, וזה... בספרים כתוב שזה גם העבודה של צדיקים, הנקודה הזאת של בויאז ורוס, של לתקן נשומס ולהעלות נשומס, והרבה פעמים זה כולל שמי שעוסק בזה מסכן את עצמו בשביל זה. אבל יש פה באמת עוד נקודה, וזה מה שנוגע אלינו. אנחנו לומדים יבומס, וללמוד יבומס זה ללמוד על המסכת הזאת, שאנחנו עוסקים בסוגיה הזאת, שבן אדם הולך ומוותר על הרצונות שלו בשביל לתקן נשום האחרת. כתוב על אוינון, ששם זה היה ער ואוינון, והיידע אוינון כי לא יהיה יעזורה ושיחס ארצו לבלתי נסון זרע לאוכיב, כתוב שהפגם שלו, כתוב ראשונים, שהפגם שלו היה שהוא רצה את הנקודה שיהיה לו את השלימוס שלו. הוא רצה שהוא לא היה לו בעיה ליבם, אבל הוא רצה קודם כל להתחתן, להביא ילדים רגילים שלא שייכים לאחיו, ורק אחר כך הוא גם יתחתן עם עידה, ייבם אותה, ואז יהיה לו אפשרות של ייבום. זאת אומרת, החלק שלי בעבוד השם אני אעשה, ואז אני אתרום מעבוד השם גם לאחרים. אבל על זה היה התיינה עליו, כי המיצה של ייבום זה שבן אדם גיטבק, הוא נותן את העלייה הרוחנית שלו, הוא נותן את המקום שלו, את עבוד השם שלו, בשביל לעשות טובה ליהודי אחר. וזה הקדום אל המתנתרת, את זה אנחנו קוראים את הסיפור הזה של רוס ובויאז, וזה הסוגיה של יבומס. מה יש זה הספסמס? הזכרנו בתוף ראשון ובאו שבועס, הוא כותב שהאמת היא שתוירה יש לה את הכוח הכי גדול לתקן לשומס. אומר לכן חסד של אויסים ומאיסים נקרא חסד של אמס. אומר למה אמס? כי אמס זה תוירה. חסד של אמס. אומר כי כל אות בתוירה יש לה כוח לתקן לשומס. וכל, הוא אומר אנחנו לא יודעים איזה מילה מתקנת מה, אבל אנחנו יודעים שתוירה מתקנת את הכל. ולכן החסד הכי גדול שאפשר לעשות, גם עם החיים וגם עם המאיסים, זה לימוד התוירה. ועל ידי לימוד התוירה, בוי אויז, באים לבחינה הזאת של בויאז, להיות דבוק בתוירה ובחסד כמו שצריך. אנחנו נמצאים עכשיו בימים האלה, ומשמיים גלגלו שעוסקים באמת בסוגיות האלה של יבומס, בסוגיות של ייבום וחליצה, אז זה חלק מלימוד התוירה על החלק הזה של חסד ולתת למישהו אחר, זה באמת החונה למתן תוירה כמו שצריך. יש פה באמת אולי עוד נקודה קצרה, הימים של ספירת סוהימר זה ימי קטמוס. כך כתוב, זה ספורים, מלא בדבר הזה. זה ימים של קטנס, ימים של דין, אבל ימים שיש בהם אבוידה. והאבוידה של קטנס בנויה על, בדיוק כמו חויל ומויד, כן? חויל ומויד ביחד. יש עלייה וירידה, ובימים האלה יש נפילות. ואם אנחנו מסתכלים על מתן תוירה, רואים את בשורש הדברים, כמו שהרמב"ן בן דורי מעמיד, כן? שמשם הגיע ספירת סוהימר, ש... כמו שעם ישראל יצאו ממצרים והגיעו עד מתן תורה, וזה ימי ההכנה למתן תורה, גם שם עשור הניסיון הסניסו אבויסיינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שבע מתוך עשר, צריך לראות את הגמרא בערכין, המפור שהמשנה יש מביאים את זה בעשור הניסיון הזה פרק ה', עשור הניסיון הסניסו, שבע מתוך עשר היו בשבע שבועות האלה. שבע מתוך עשור הניסיון הסניסו. רגע, איך זה הולך? מתחילים לספור, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, מגיעים שבע וימרו על יום בים סוף. וזהו, נפילה. רוצים לחזור למצרים, לא מרוצים, רוצים, זהו, נפלנו. אם זה היה תלוי בנו, במצב הכי טוב, מתגברים ומנסים להתחיל מההתחלה. אבל אתה רואה שהם לא התחילו מההתחלה. הם המשיכו. 8, 9, 10, מורו. עוד פעם נפילה. נפלו, התרסקו, מתחיל, רוצים לחזור, כלומר לא מרוצים. מה קורה יום למחרת? 11, 12, 13. שבע נפילות, ולא רק שלא חוזרים להתחלה. לא רק שלא נופלים. לא, ממשיכים הלאה כלא יויו. וכך מגיעים למתן תורה. קורה, טועים, בסדר, נו, אז מה? ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה כלא יויו. וזה הדרך, בא עם שבע יפועל צדיק וקום. הדרך להגיע למתן תורה זה שבע ניסיונות, מתוך העשור הניסיון הזה שניסו, שבע פעמים, ומתוך השבע פעמים, ודרך השבע פעמים האלה, בלי להתייחס לנפילות, אלא פשוט להמשיך הלאה, מתוך זה באים. רואים את זה גם הרבה פעמים, בן אדם שומע איזה הרצאה יפה בחינוך, או שומע איזה רעיון טוב ומחליט, שהוא מתחיל עכשיו להתחזק, לעבוד על עצמו, לתפוס איזה נקודה למייסה, ואז הוא מנסה, ניסיתי כבר 5 פעמים. אגב, אם הוא היה תינוק שעכשיו מתחיל ללכת, והיה מתייש אחרי 5 פעמים, הוא היה שוכב על היום בעגלה, כן? אין, 5 פעמים זה קצת מדי, אבל לא 5 פעמים הוא כבר מתייש. עכשיו עברנו מככה, מבסיין תלו מוטור לבסיין ברוכו. וכמה הזדמנויות נותנים לבן אדם עד שהוא מתרגל? 90 פעמים. משהו ברוח, אולי אפילו 101 פעמים נותנים לבן אדם. אז אתה כבר ב5 פעמים מסודר. וזה אגב לא בדבר שיש בו קינה, טי וכובד, כל המידס האלה שפעילים מאוד. שם צריך 90 פעמים בשביל שבן אדם ירגיל את עצמו לאיזשהו שינוי. כן, ארבעים יום, כותב הרבי מלך. תמיד צריך, לוקח זמן. ופה, כשמדברים על דברים שהם הרבה יותר עמוקים בנפש, ושינויים הרבה יותר גדולים, פה זה צריך להיות מיידי. אפילו 2, 3, 5 פעמים, די, כבר התייאשתי. המינימום, אפילו השינוי הכי קל, זה 90 פעמים עוד פעם להתרגל עוד פעם, אז אנחנו יודעים שכבר השיגר בלישנה כבר הולך כבר על הדרך הנכונה. השם יעזרנו, שנזכה באמת ללמוד תוירו, שהיא תוירס חסד, ולהתחזק במידס החסד, ולאחוז בה כמו שצריך, עד שנגיע לקבל תוירו בשלימוס, בשמחו, בחסד וברוצן, בקורי ועזר השם.